מצטרף לכל דברי הברכה של דני והתודות וישר כוח הגדול. אני אמר את הדברים בסוף היום. אני רק רוצה לפתוח וישר כוח גדול לציבור. המבחן של האדם באורך החיים שלו הוא לדעת להתנתק מן השגרה לדברים שמחוץ לשגרה. בדרך כלל האדם יודע להתנתק מן השגרה, לא עלינו, רק לדברים הקשים. אדם לא עלינו כשיש אירוע קשה, כשיש מחלה, כשיש אבלות, רחמנא ליצלן, האדם יודע לעצור הכל. עוצרים הכל, עוצרים עבודה, עוצרים הנאות, עוצרים הכל, למען הדברים הללו. למה? כי ברגעים הקשים, הדברים החשובים צפים מעל פני השטח. האדם פתאום מגלה מה חשוב. ואז הוא מבין שבשביל זה הוא עוצר הכל. החוכמה הגדולה של האדם היא לזכור מה חשוב גם כשהחיים הם בשגרתם הנעימה והנוחה. גם ברגעים הללו לזכור את הדברים החשובים ולתת להם את המקום המרכזי בחיים שלנו. לכן לעצור שגרה של עבודה, לעצור שגרה של חיים ליום ולעוד יום, אחד באלול ואחד בניסן, זאת גדלות של אדם שיודע לזהות מתוך החיים שלו מה חשוב ומה מרכזי, ולכן נשאר כוח לכל הנוכחים. בכל פעם שאני מזמין רבנים ליום הזה, ואני אומר לאנשים, טוב, יש שיעור בשעה 10 ביקיר. טוב, לא, שיעור בשעה 10 ביקיר. כמה אנשים? 150. בסדר, זה שכנעת אותי, אני אבוא, זה בסדר. לא צריך עכשיו סתם להגיד לי מספרים. לא, לא, באמת, 150. אנשים מתקשים להאמין. אז אשרנו, אשריכם, שזכינו לזה. אני רוצה לומר עוד כמה דברים. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של ישי דרייזין, זיכרונו לברכה, שהיה אחד מהתלמידים הקבועים, רבר ברב דחד יומה, ונלקח מאיתנו, ושהשיעור יהיה לעילוי נשמתו, ושממקום מושבו ייתן כוח למשפחה. וכן, להבדיל בין החיים למתים, לרפואת השם. יוסף אברהם בן ציפורה, שעבר תאונת דרכים, עכשיו, בקדומים, מוצאי שבת. אחד מהתופעות לפני שאני מתחיל עוד דבר, אנחנו זוכים כבר הפעם השמינית להיות מצולמים על ידי ערוץ מאיר. שאני לא יודע כמה מכם יצא להם להיכנס לאתר של ערוץ מאיר. בעידן המודרני זה אחד מהמקומות של הפצת תורה המרכזיים שיש. זה אלפי שיעורים שהם פתוחים להאזנה, להקלטה, לצפייה באופן מיידי, וזה כלי שמגדיל תורה ומאדירה באופן עצום. אנשים רחוקים, אנשים דתיים, אנשים חילונים, יש להם גישה נעימה, גישה ישירה לעולם עצום של תורה. בנוסף הם הוסיפו לזה גם ערוץ ילדים, שהוא נפלא ושהוא חינוכי ובאמת מאוד מאוד מרומם את הילדים. ולכן אני אומר את הדברים א', כי הם חשובים, ב', כי הם מוקלטים ואולי הם יוכלו לשכנע אנשים אחרים. צריך לחזק את הערוץ הזה. זה אחד מהקולות גם החזקים, אבל היחידים של הציבור שלנו, של תורת ארץ ישראל, וצריך לרומם ולחזק את הערוץ הזה ולברך אותם על ההפצת תורה הגדולה שהם עושים. ונתחיל בשיעור. אחת מהתופעות שאנחנו פוגשים במציאות של התשובה המודרנית, זה כוח החסידות. הכוח של התשובה דרך החסידות. הכוח של התשובה דרך רבי נחמן, דרך חסידויות נוספות, שאם אתה מנסה לברר מה הציר המרכזי של נקודת החיבור ביניהם, הציר המרכזי הוא שמחה. תשובה משמחה. אנשים היום לא מוכנים יותר לקבל תשובה שיש בה מימד של יראה. בארץ ישראל, בעת הגאולה, עם ישראל לא יכול לקבל תשובה מהירה. עם ישראל צריך לקבל רק תשובה מאהבה. תשובה משמחה.
תשובה מלטפת, תשובה מחייכת, תשובה מרוממת. תשובה שהאדם מרגיש שהיא הופכת אותו ליותר מאושר. שזה עושה לו טוב. למה? ברובד הפשוט, מאוד קל לענות על השאלה הזאת. מה זה למה? אנשים רוצים להיות שמח. מה היה לפני כן? לפני כן אנשים היו מוכנים להיות עצובים? פעם תשובה מהירה פעלה, מה? המושג של חיוך, של עושר, הוא מושג חדש? מה שונה? למה פעם תשובה מהירה פעלה, ועכשיו היא לא פועלת יותר? תבוא לתיכון, תבוא לכנס תשובה, ותתחיל להקות באנשים, אתם תשרפו בגיהנום וכו'. זה כבר לא פועל. אנשים לא מעוניינים לשמוע את זה. משהו השתנה. המשהו הזה שהשתנה זה לא רק משהו במימד הפרטי שלי. זה משהו בהופעה הרוחנית התקינה. כאשר השם חוזר ומופיע בארץ ישראל, חוזר ומופיע באומה הישראלית במלוא עוצמתו. התורה אומרת, פרשה שקראנו השבוע, מקום מספר אחד, כשהתורה מתארת את כל הכללות, את כל הרעות שיכולות לחול על האדם אם הוא לא הולך בדרך השם, אומר התורה, ובאו עליך כל הכללות האלה, ועטפוך והשיגוך עד ישמתך. כי לא שמעת בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. תחת אשר לא הבאת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הפורענויות מסתכמות בנפילה אחת של האדם. אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. מה זה לעבוד את השם בשמחה? אומרת הגמרא, אבמת נאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הווה אומר, זה שירה. האדם מצווה לעבוד את השם בשירה. שמחה מלא, אני הבנתי. מה זה בשירה? איך עובדים את השם בשירה? ואם אני לא מוזיקלי? ואם אני לא יודע לשיר? אלא בוודאי שאין הכוונה למוזיקה. שירה פירושו של דבר שאתה מסוגל לעבוד את השם באופן ההרמוני ביותר מתוך עצמך. באופן שאתה מחבר שיר להשם. שאתה יוצר מוזיקה בעולם. על ידי מה שיוצא ממך, על ידי המעשים שלך, על ידי ההנהגות שלך. מתוך כך יוצאת שמחה גדולה. האדם מצווה לעבוד את השם מתוך שירה. ואם הוא לא עובד את השם מתוך שירה, אז לא שווה שום דבר. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, על זה כל הפורענויות הקשות. אבל אני רוצה קצת לברר ולהעמיק יותר. מה זה הבשמחה הזה? מה זה הבשמחה? מה זה הטוב לבב? כדי לעשות את זה, אני רוצה ללכת לסוגיה אחרת. סוגיה אחת מן הסוגיות הקשות שיש בספר שופטים. סוגיה שמופיעה בכמה פסוקים, אבל מכילה בתוכה עולם ומלואו שצריך לנתח אותו. שצריך להעמיק בו וצריך להבין אותו כי הוא דבר מאוד מאוד קשה. מקום מספר 3, הנביא מתאר בספר שופטים את השופט יפתח. ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד וממצפה גלעד עבר בני עמון. יפתח יוצא למלחמה. העם פנה אליו, ביקש ממנו, בוא תוביל מלחמה. בוא תהיה השופט. הוא מקבל רוח השם. מה זה רוח השם? אומר הרמב״ם, רוח השם זאת מדרגה ראשונה של נבואה. רוח השם פירושו של דבר שמה שמניע אותו במעשים שלו, מה שמניע אותו בהתנהגות שלו, ביציאה שלו למלחמה, זאת שאיפה אלוקית. תראו איך הרמב״ם כותב במקום מספר 4, המדרגה הראשונה, תחילת מדרגות הנבואה, שילווה לאיש עזר אלוהי, שיניעו ויזרזו למעשה טוב גדול כהצלת קהל חשוב מקהל רעים, או אציל חשוב גדול או אשפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. וזאת תיקרא רוח השם. והאיש אשר ילווה אליו זה העניין, יאמר עליו שצלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה השם עמו וכיוצא באלו השמות, וזוהי מדרגת שופטי ישראל כולם. רוח השם זה מניע אלוקי שמניע את האדם. אגב, על פי הרמב״ם הזה, אנחנו יכולים לפגוש, אנחנו, אנשים שרוח השם עליהם. כשחייל כמו רועי קליין, השם ימקום דמו, מסוגל לקפוץ על רימון ולצעוק שמה ישראל כדי להציל אנשים שמסביבו, זה רוח השם שמפעמת בתוכו. זה רוח השם. זאת מדרגת נבואה, על פי הרמב״ם. נכון, הנבואה נעלמה מן העולם, במדרגה הגבוהה שלה. במדרגה של רוח השם, הנה, זה רוח השם. והרוח הזאת נמצאת אצל יפתח. זה נכון? חז"ל מתארים את יפתח עד לאותו רגע לא כצדיק הדור. אבל באותו רגע הוא מקבל רוח השם. ומתוך רוח השם הזאת, שהוא יוצא למלחמה, הוא ממשיך הלאה. ובפסוק הבא, אני חוזר למקום מספר 3, וידע יפתח נדר להשם ויאמר אם נתון תיתן את בני המון בידי. והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני המון, והיה להשם והליטיהו לעולה, והליטיהו עולה. ויעבור יפתח אל בני המון להילחם בם, ויתנם השם בידו. מתוך רוח השם שבו הוא נודר נדר. אנחנו מכירים את הסוף. אז אנחנו מראש, זה נראה לנו שלילי. אבל מה יפתח עושה? יפתח, ברגע הכי חשוב שלו, פונה לריבונו של עולם, ואומר ריבונו של עולם, אם אתה תציל אותי, אם אתה תיתן לי הצלחה, אני את הדבר החשוב ביותר שאני אפגוש, את הדבר הראשון שאני אפגוש, אני מעלה אותו לעולה. לכאורה זאת שאיפה קדושה. היא בוודאי באה ממקור של קודש. זה נכון שאיך אתה לוקח סיכון כזה? ובאמת, חז"ל אומרים, מקום מספר 5, ארבעה הן שטבעו שלא כעוגן. לג' ניתן כעוגן, יש מקור אחר של 3 שטבעו שלא כעוגן. מי שמתווסף, זה הרי יש לנו את שאול, שאומר מי שינצח את גוליית יקבל את ביתו. יש לנו את אליעזר, עבדו של אברהם, שגם כן עושה תנאי, אבל איך אתה יודע שזאת תהיה רבקה? הרביעי זה כלב, שגם כן, שאומר שמי שיכבוש יקבל את ביתו. אז עתניאל הוא זה שחבש, אבל איך ידעת שזה הוא יכבוש? אחד מהם זה יפתח, הוא הרביעי, שגם כן עשה מין אימור כזה, הראשון שיצא מדלתי ביתי. זאת אומרת המדרש, ארבעה הם שטבעו שלא כעוגן, כלומר עצם השאלה היא לא נכונה. ל3 ניתן כעוגן, לשאול, לכלב, לאליעזר, ניתן כעוגן, לאחד ניתן שלא כעוגן. יפתח, והיה היוצא אשר יצא, ולעיתיו עולה להשם, אילו יצא חמור, או כלב אחד, או חתול אחת, היה מעלה הוא עולה, וזימן לו הקדוש ברוך הוא שלא כעוגן, עד הוא דכתיב, ויבוא יפתח, והנה ביתו יוצאת לקראתו. כלומר, השאלה היא לא בסדר. אבל המקור שלה, המקור שלה, לכאורה הוא מקור קדוש. התפספס. לא הלך. זה רוח השם. אבל כשאנחנו ממשיכים להעמיק בפסוקים, מתעוררת שאלה קשה. איך זה באמת רוח השם? אני חוזר למקום מספר 3. ויעבור יפתח אל בני עמו ילחם בם, ויתנם השם בידו, ויקם מהרוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמים מכה גדולה מאוד. ויחנו בני עמו לפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופי ועם חולות. ורק אי יחידה אין לו ממנו בן או בת. ויחיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אה ביתי.
אחרי היחיתיני והתעיד באוכל ואנוכי פציתי פי על השם ולא אוכל לשוף. אומר יפתח אוי בבוי, מה קרה? אגב, יש לו מה לדאוג בכלל? מבחינה הלכתית הנדר הזה תופס? מבחינה הלכתית, אם אני עכשיו נודר לרצוח מישהו, אני מחויר בהלכות נדרים? בוודאי שלא. למה? אדם יכול למכור בית ממושכן? לא. למה? כי הוא כבר ממושכן. אז מה אתה מוכר אותו? אגב, הבית ששלי. או. אדם כבר מחויב בנדר ממתן תורה. אז אתה לא יכול להכיל עכשיו נדר חדש שהוא נוגד את הנדר הראשון שלך. אלא אם אני לא חושב שיש פה סתירה. אלא אם אני לא חושב שלהקריב את הבת שלי זה נוגד את חוקי התורה. אמנם זה מצער, קיוויתי שיצא פר או כבס, אבל הבת שלי יצאה. מה זה אומר לי? שזה מה שהשם רוצה. אני אישית הייתי מעדיף משהו יותר פשוט, אבל השם הכריע. ככה אומר יפתח. השם הכריע שזאת תהיית. מה עונה ביתו? מה ביתו צריכה לענות לו? תגיד לי, אבא, אתה השתגעת? אתה לא נורמלי? ניצחת, חזק וברוך, תעשה קידוש, תביא דג מלוח ונגמור את הסיפור. אתה רוצה להקריב אותי? מה אומרת לו ביתו? ותאמר אל אב, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויבך מבני המון. הכל בסייעתא דשמיא. הכל זה בהופעת השם. השם עזר לך, אל תחלל את פיך אל השם, עשה כאשר הבטחת להשם. איך השם נכנס בתוך העיוות הזה? איך בתוך העיוות הזה של יפתח ושל הבת שלו, הכל בשם השם? הוא מתחיל ברוח השם, הוא נודר לשם השם, הוא רוצה להקריב. כלומר, בשעת ההקרבה יכול להיות שיפתח אמר לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתי הרני מקיים מצווה זה להקריב את הבן שלך. ובירך על השחיטה. והבת שלו אמרה, אולי גם כן לשם ייחוד הרני רוצה לעלות קרובה לפניך. רבותיי, זה לא סיטואציה מכת השטן. זה לא סיטואציה מאיזה קט רחוקה כזאת, איזה משהו במזרח. זה יפתח. זה ספר שופטים. זה בשם השם. צריך להבין את זה. איך קורה דבר כזה בשם השם? הבת שלו ממשיכה, אומרת, טוב אבא, לפחות אבל תן לי. את אומר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, בסדר. אבל ארפה ממני שניים חודשים, והלכה וירדתי על הערים, והפקה על בתולי אנופי ורעותיי. תן לי בכל אופן להתאבל. ויאמר לה לכי, לפחות הוא לא זריז למצוות. תנה בסדר. שני חודשים, ותלך אי ורעותיה, ותבק על בתולה על הערים, ואי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נידו. ותשוב אל אביה, מה זה אומר? הייתה רוצה לברוח, היא יכלה לברוח. אלא משהו בפנים, משהו בפנים דתי, אלוקי, מוסרי, מניע אותה, זה מה שצריך לעשות. ויעס לה את נדרו, ובזה חלוקים חז"ל, מה זה ויעס לה את נדרו? האם באמת שחט אותה? העלה אותה לעולה? או, על פי הממשך, והיא לא ידעה איש, שאולי פשוט סגר אותה באיזה מנזר, עד סוף חייה. שבין כך ובין כך זה לא בדיוק סיום יפה. אז זה פרק אחד. אנחנו, טוב, זה פרק. שמים אותו בצד. ובדי זה פרק בספר שופטים של תופעה שקורית בעם ישראל. שדורשת ברור. כי זה לא מישהו שידרדר למחוזות רחוקים מעם ישראל. זה בשם השם. עכשיו תראו, הקרבת בנים למולך, תופעה שהייתה קיימת. יפתח לא המציא אותה. אבל מה שיפתח עושה, הוא לא מקריב לבעל, הוא מקריב להשם. הנביא ירמיהו כבר זועק על זה, על הקרבת בנים. מקום מספר 6. אומר הנביא ירמיהו, כה אמר השם, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס ומזקני העם ומזקני הכהנים, ויצאת אל גיא בן אינום אשר פתח שער החרסית, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך. מה קורה בגיא בן אינום? הקרבת בנים למולך. ואמרת, שימו דבר השם מלכי יהודה ויושבי ירושלים, כה אמר השם צבקות אלוהי ישראל, הנני מביא רעה למקום הזה אשר כל שומעה תצלנה אוזניו. למה? יען אשר עזבוני, וינקרו את המקום הזה, ויקטרו בו לאלוהים אחרים אשר לא ידעום אמא ואבותיהם ומלכי יהודה, ומלאו את המקום הזה דם נקיים, ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל, אשר לא ציליתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. הנביא ירמיה מתאר מצב שבעם ישראל מקריבים בנים. בעם ישראל מקריבים בנים. לכאורה לנו מאוד קל לפתור את הסוגיה הזאת ולהגיד, טוב, הם מקריבים בנים לבעל. הם היו עובדי עבודה זרה, הם היו מטורפים. אבל תראו מה חז"ל עושים מדברי הנביא. חז"ל לוקחים את הפסוק אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי, ואומרים חז"ל במקור מספר 7, ואיינו דכאמר לו נביא לישראל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, בסדר, זה גוי. ויקח, שנאמר, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה הוא עולה. ולא דיברתי זה יפתח, טוב, הוא השתגע. ולא עלתה על ליבי זה יצחק בן אברהם. איך יצחק בן אברהם נכנס לרשימה הזאת? אני עוסק ברשימה שהנביא ירמיה מוכיח את עם ישראל עליה. שהנביא ירמיה נותן רשימה שחורה של מטורפים שמעלים את בנם ומקריבים אותו. ובתוך הרשימה הזאת חז"ל שמים את יצחק בן אברהם. למה? למה הם מצרפים אותו? חז"ל מתארים שכאשר מישה מלך מואב מקריב את בנו, יוצא קצף גדול על עם ישראל. מה עם ישראל השם שאיזשהו מלך מקריב את בנו למולך? מה עם ישראל השם? שאומר הנביא, ויצא קצף גדול על ישראל. אומרת הגמרא, מקום מספר 8, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה. רב שמואל, אחד אמר לשם שמיים ואחד אמר לשם עבודה זרה. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר לשם שמיים, היינו דכתיב ויהי קצף גדול על ישראל. אחד מן האמוראים אומר, למי מישה הקריב את הבן שלו? להשם. למה קצף גדול על ישראל? כי ממי הוא קיבל את הרעיון? ממי הוא קיבל את ההשראה שאפשר להקריב בן להשם? מאברהם? או מעם ישראל שבדורו? וגם אם אתם אומרים מאברהם, סימן שאלה מאוד קשה. וכי זה המסר של עקדת יצחק? זה מסר שעקדת יצחק באה ללמד לעולם? שבעיקרון מותר, הוא היה לו מזל שבדקה האחרונה מן השמיים אמרו לו, עזוב, לא צריך, אל תלך עד הסוף. זה באמת שאלה, מה המסר של עקדת יצחק? אני מבקש לענות על השאלה הזאת להוספת עוד עניין.
אחד מרגעי השיא של הקדושה בעם ישראל, אחד מהרגעים שבהם שכינת השם מופיעה בעם ישראל במלוא עוצמתה, זה בחנוכת המשכן. בחנוכת המשכן, עם ישראל, אחר יציאת מצרים, שלמה, אפשר לומר לאנשים שיכנסו פה. אשרינו שזכינו שלא רק בתפילה של ימים נוראים אין מקום בבית הכנסת, אלא גם בלימוד לקראת ימים נוראים, אני צריך לפתוח את תוספת העזרה. אחד מרגעי השיא של הקדושה בעם ישראל זה חנוכת המשכן. רבותיי, מה קורה בחנוכת המשכן? בחנוכת המשכן עומד עם ישראל, לאחר שהוא אסף תרומות ונדבות, לאחר שבנו בחוכמה, על פי צו השם, פרט אחרי פרט, מגיע הרגע המיוחל של חנוכת המשכן. ומתאסף כל העם, ובאים משה והארון וזקני העם, וכל המנהיגים והמובילים של העם, ומתחילים להקריב קורבנות. שמקריבים ביום הראשון וביום השני וביום השלישי וביום הרביעי ולא קורה שום דבר. וביום החמישי וביום השישי וביום השביעי לא קורה שום דבר. והיא ביום השמיני יורדת אש מן השמיים. והאש הזאת מעידה שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שהנה, השם משרה שכינתו על עם ישראל. משרה שכינתו על המקום. והעם עומד ביראת קודש, בתחושה של הנה הקדוש ברוך הוא מופיע בתוכנו. באותו הרגע, באים נדב ואביהו, לוקחים מחתה, ושמים עליה אש זרה וניגשים אל הקודש. והאש העצומה הזאת שירדה מן השמיים, שמגלה את הופעת השם, לוקדת אותם ושורפת אותם. זו טרגדיה עצומה באמצע החנוכה של המשכן. באמצע השיא הרוחני הזה, יש שבר עצום. השיא של הקדושה שחלה על עם ישראל הורגת שניים מבניה החשובים ביותר. ותראו מה משה אומר לאהרון. מקור מספר 9, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד. וידום אהרון. אומר משה לאהרון, זה בסדר, זה היה צפוי. אל תתרגש, הוא אשר דיבר, בקרובה יקדש. זה היה קידוש השם מה שקרה פה עכשיו. איך? איזה קידוש השם? איזה קידוש השם קורה בזה ששני בני אהרון עכשיו נשרפים? רש"י מביא את דברי חז"ל, במקור מספר 10, הוא אשר דיבר, איכן דיבר? אומר, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, כמה פרקים לפני כן, הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה. ומשה מסיק, מה זה ונקדש בכבודי? אל תקראי בכבודי, אלא במכובדי. זה המכובדים שלי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום. הייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. ידעתי שזה יקרה. שבזמן הופעת השם, יהיה משהו במיודעיו של מקום שיוסיף עוד קדושה ויגדל את הופעת השכינה הזאת. חשבתי שזה יהיה או בי או בך. עכשיו שזה בהם, סימן שהם גדולים ממני וממך. איך יש תוספת קדושה שבאמצע מעמד עשי של חנוכת המשכן, שני בני אהרון מתים. ואם זה תוספת קדושה כל כך יפה וכל כך נפלאה, בקרובה יקדש, אז למה חז"ל מדביקים להם חטאים? חז"ל מדביקים להם חטאים. הגמרא כאילו מחפשת עוד חטא ועוד חטא. הגמרא מקום מספר 11 אומרת, בשביל ארבעה דברים מתו שני בני אהרון, ובכולן כתובי המיטה, על ידי שהיו שטויי יין, על ידי שהיו מחוסרי בגדים, על ידי שנכנסו בלא רחוצי ידיים ורגליים, על ידי שלא היו להם בנים, אבא חנן אמר על ידי שלא היה להם נשים. נשימה! אז רגע, איפה זה קורה? אדם שמגיע לעולם הזה, מגיע כאשר הוא מורכב משני חלקים. כאשר אדם מגיע לעולם, יש נשמה שנלקחת תחת כיסא הכבוד. נשמה שדבוקה להשם, שדבוקה לקודש. נלקחת ויורדת לפה. ומורידים אותה בעל כוחה לפה. ולוקחים גוף מהאפר, מהאדמה, ומלבישים אותם זה בזה. וככה האדם חי. כאשר לאורך כל חייו יש חלק אלוקה ממעל ששואף לעלות למעלה. כשלאבת שעולה מאליה שרוצה לעלות. ככה נשמה. ויש גוף ששואף ללכת למטה. כי לשם הוא בא. משם הוא בא ולשם הוא ילך. ושתי הכוחות הללו מושכים, זה מושך למעלה וזה מושך למטה. וככה אנחנו חיים במתח הזה, בין הכוח למעלה, הכוח למטה. בין הנשמה ששואפת להגיע למעלה, לחזור אל מקור הקודש, להידבק בהשם. לבין הגוף החומרי ששואף לחזור להיות חומר. רבותיי, עד מתי המאבק הזה ממשיך? מתי המאבק הזה נגמר? ביום המוות. ביום המוות, הנשמה חוזרת למקורה. חוזרת אל מקום הקודש. חוזרת אל עולם הנשמות, חוזרת אל האור העליון. והגוף חוזר לאדמה. רבותיי, אם זאת הלוגיקה של האדם, לכאורה, מה צריכה להיות השאיפה שלנו בחיים? למות. אם החיים מפריעים לנשמה, ובעצם הנשמה חוזרת למקומה, משפטים שאנחנו אומרים בכל ניחום אבלים. עכשיו הנשמה בעולם שכולו טוב, הנשמה חזרה למקורה, הנשמה תחת כיסא הכבוד. אז החיים בעצם מפריעים. אז האדם צריך להיות עם שאיפה של לבטל את החיים. של לסיים את החיים, כי החיים מפריעים לי, כי הגוף הזה מפריע לי. רבותיי, נדב ואביהו, אומר האור החיים הקדוש, נדב ואביהו התאבדו. נדב ואביהו כל כך רצו להידבק בקודש, שהם התאבדו. נדב ואביהו ראו את האש הגדולה הזאת, את השכינה שהיא יורדת מן השמיים, וכל כך התלהבו, שהלכו, לא התאפקו. פרחה נשמתם. לא יכלו לחכות עד שהם ימותו, פרחה נשמתם. אומר אור החיים, קור מספר 12, ואמר על זה הדרך אחרי מות, דיבר השם למשה דרך מיטתם, שהייתה על זה הדרך. וקרבתם לפני השם, פירוש, שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש, ובזה מתו. והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. מה זה מיטת נשיקה? מיטת נשיקה זה שהשם יורד אל אותו צדיק. ההופעה האלוקית כל כך מתקרבת אל האדם כמרחק נשיקה, עד שהנשמה לא מתאפקת וקופצת החוצה. כי היא נדבקת אל מקורה. ואז הוא מת. חוזרת למקורה. והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. והנה הם, נדב ואביהו, שווים למיטת כל הצדיקים. אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו לה. והוא אומרו בקרבתם לפני השם, ואומרו וימותו, וימותו, בתוספת ו, וימותו, הם גרמו למוות. רמז הכתוב הפלאת הצדיקים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותיהם מהם. נדב ואביהו כל כך רצו להידבק בקודש, שהם התאבדו. עכשיו השאלה, האם זאת השאיפה? האם זאת השאיפה? איך צריך לחיות בעולם הזה? רבותיי, כל הדתות עמדו בפני המשבר הזה, המתח הזה, של בין הנשמה שעולה למעלה לבין הגוף שמושך למטה. וכל הדתות פתרו את זה באותה צורה. רק קודש. בוא נתנתק מהעולם הזה. בוא נתאבד. בוא נהיה שהידים. בוא נחיה במדיטציה מתמדת. אנשים במזרח חיים שנים בלי לחיות. יושב שנים בישיבה מזרחית והוא בעולם של מעלה. הכל יכול מסביבו להירקב ולמות, אין שום בעיה. בעוד הוא, כאשר אדם מת, נו, אז זה, הוא עולה לנשמה של מעלה. יעלה לבד, שורפים את האלמנה יחד איתו, שיעלו. להקריב בן להשם, זה יכול להתאפס כדבר הכי נכון. כי הרי רבותיי, מה זה קורבנות? אנחנו כולנו חובבי בית המקדש. מאמינים גדולים שבית המקדש צריך לחזור ולהיבנות. אבל, אם נהיה אמיתים עם עצמנו, כך שאתה לבד, אף אחד לא שומע. אתה חושב, רגע, אני רוצה לחזור עכשיו לכל הבלגן הזה ששוחטים פרים וכבשים ודם לא יודע, זה נראה ברברי, זה לא שייך. מה, אני אשכנע אנשים משכילים ונאורים מצער בעלי חיים, מקרן קיימת לישראל, מחברה להגנת הטבע, אני אגיד להם, תשמעו, בואו, יש חג נפלא, אתם יודעים מה קורה בחג הזה? הכהנים הולכים בתוך בריכה ענקית של דם וזה נפלא. מישהו מסוגל פה לשכנע ברעיון הזה? אלא אם אני מבין שמה שקורה בבית המקדש הוא משהו אחר לחלוטין. בבית המקדש לא הורגים באמות. בבית המקדש מהלים אותם לעולה. בבית המקדש זה חיבור אל מקור החיים האמיתי. אתה לוקח את הבהמה הזאת ואתה מעלה אותה למעלה. זה לא חידלון של חיים. זה חיבור למקור של החיים. לכן בבית המקדש הבשר לא ישריח. לכן בבית המקדש מעולם לא נראה זבוב. כי זה לא היה מוות, זה לא היה חידלון, זה היה חיבור למקור הראשיתי של החיים. חיבור למקור שמחיה את הכל. זה הקרבת קורבן. זה העלאה לעולה. אבל עכשיו שאלה פשוטה. אם זה הקרבת קורבן וזה העלאת עולה, אז למה לא להקריב בן? מה ההבדל? למה לא להקריב בן ולהחזיר אותו למקור של החיים, למקור של הנשמה? האמת שאין הבדל. אלא פה בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו שיש הבדל. האמירה הגדולה, רבותיי, של עקדת יצחק, היא לא העקדה. היא האמירה של ריבונו של עולם, אברהם, אברהם. אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. תראו, יש מדרש מאוד קשה. חז"ל שואלים, למה הקדוש ברוך הוא כפל? אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער. אמר לו אברהם, ריבונו של עולם, אולי איזה פנס קטן? למה? אולי איזה ככה, איזה חיתוך קטן, אם אנחנו כבר פה. למה? כדי להעלות אותו לעולה. המסר הגדול של עקדת יצחק לעולם כולו. למות על קידוש השם זה דבר עצום. אבל הדבר הגדול יותר זה לחיות על קידוש השם. הדבר הקשה יותר, המרומם יותר, הציווי האלוקי הגדול, הוא לחיות על קידוש השם. יש לך מתח בין שמיים וארץ, נכון? זה היעד שלך, המתח הזה. רגע אחד של תורה ומצוות בעולם הזה שווים את כל חיי העולם הבא. זה היעד של העולם הזה. אתם יודעים למה בקרובה יקדש? כי בזה הוכיח הקדוש ברוך הוא, אני מקים משכן, שאני משכין את שמו שם, ובו יהיו קורבנות. אבל לא במטרה של להידבק אל הקודש מתוך ניתוק של החיים, אלא מתוך החיים. מה היו החטאים של נדב ואביהו שחז"ל מבארים? לא הייתה להם אישה. למה? בנים של אהרון זה שידוך לא רע. למה לא מצאו? כי להקים בית זה לחיות את העולם הזה. העולם הזה מפריע, מצמצם. לא רוצה. לא רוצה אישה. לא רוצה בנים. למה? לא רוצה חיבור לעולם הזה. נדב ואביהו היו צמודים לקודש, אבל בצורה של ניתוק מהחיים. הם היו מחוסרי בגדים. לא שהיו ערומים, אלא שהיה חסר להם מבגדי הכהונה. למה? מה זה בגד? בגד פירושו של דבר שאתה מבין שבעולם הזה הנשמה צריכה לבוש כדי להופיע. שהבגד שלי, הגוף שלי, הוא לא דבר שמונע, אלא ההפך. הוא דבר שמאפשר את ההופעה של הקודש. מי שרוצה להתנתק מן החיים הללו, מוריד את הבגדים. רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא נמצא במערה עם בנו, אומרת הגמרא, מה הם היו עושים כל היום? היו קבורים ולא בגדים בתוך האדמה ולומדים תורה. למה להיות בלי בגדים? כדי להיות מנותק מהעולם הזה. כשהם היו עולים להתפלל, היו יוצאים ולובשים בגדים. למה? תתפלל, איך שאתה בתוך האדמה, מה הבעיה? כי תפילה אי אפשר להתפלל כשאתה לא מחובר לעולם הזה. תפילה חז"ל מכנים אותה חיי שעה. חיים מתוך השעה. תלבש בגדים. נדב ואביהו היו מחוסרי רחיצת ידיים ורגליים. רבותיי, בידיים ורגליים יש ציווי מיוחד לכהנים. לכהן אסור לעבוד עם כפפות ואסור לו לעבוד עם גרביים. קר לי, מראה אומרת שהייתה להם מחלה מהקור הזה. חייבים להיות יחפים. כדי לומר, הגוף הזה הוא לא מעכב. הידיים הללו, הן צריכות לגעת בכלי הקודש. כי מתוך העולם הזה אני מגיע אל הקודש. נדב ואביהו היו שטויי יין. מה זה שטויי יין? יין זה אותיות מחברות, יוד, יוד, נון, זה כמו קווים. קווים שעולים מלמעלה למטה, שמחברים בין שמיים וארץ. תראו בעיני רוחכם את הקווים הללו של יוד, יוד, נון סופית. בכל פעם שאני רוצה לחבר בין שמיים וארץ, אני רוצה לקדש את השבת ולחבר בין יום השישי לבין השבת, אני לוקח יין. אני רוצה לחבר בין זוג ואשתו לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקדש אותם. אני לוקח יין ומברך ברכת קידושין ומחבר בין שמיים וארץ. אלא יש סכנה. יש מי שרוצה להיות כל הזמן למעלה. אז הוא כל הזמן שותה יין. הוא שתו יין. אין הכוונה שהם היו שיקורים כלות. כהן, גם אם הוא שותה רביעית יין, זהו. הוא אסור בעבודה. כהן שמחליט שלפני נשיאת כפיים של שבת בבוקר הוא צריך איזה כוסית קטנה של וודקה, אז אסור לו לעלות כפיים. אמנם בוודקה יש דיון האם זה רק ביין או גם במשקאות חריפים אחרים, אבל החליט שהוא שותה יין, הוא לא יכול לעלות ברכת כהנים. מה, אני שיקור? אני יכול לעבור אפילו את המבדק של המשטרה. אבל תשתו יין. זאת הייתה הנפילה של נדב ואביהו. וזאת הייתה הנפילה של יפתח. אברהם אבינו מקבל ציווי מריבונו של עולם. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. והעלהו לי לעולה. את יצחק, והעלהו לי לעולה. רבותיי, מה זה לעלות לעולה? אנחנו מיד חושבים על קורבן. למה? חנה אומרת בתפילתה לריבונו של עולם. ותידור נדר, ותאמר, אם ראו תראה בהוני אמתך, וסחרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, והליטיו עולה. היא תכננה להקריב את שמואל? לא. תכננה לחבר אותו לקודש. אומר הקדוש ברוך הוא אשר לא הלתה הליבי, זה יצחק בן אברהם. אצל הקדוש ברוך הוא אין אבא אמינה כזאת של להתחבר אל הקודש על ידי ניתוק מהחיים. המסר הגדול של עקדת יצחק של עם ישראל בעולם הזה, אתה רוצה להתחבר לקודש? זה לא על ידי מנזר, זה לא על ידי נזירות, זה לא על ידי סיגופים, זה מתוך העולם הזה, מתוך החיים. נכון, יש מתח. יש גוף שמושך למעלה, יש נשמה שמושכת למעלה. אבל זה היעד. עכשיו אתם יכולים לומר, שכוח, שיעור נפלא. אבל לא רלוונטי. אף אחד מאיתנו אין לו מחשבות להקריב את הבן שלו. לא רציני. הייתי אומר שני דברים. א', זה אולי כי אנחנו לא מספיק צמודים אל הקודש. אנחנו לא מספיק צמודים אל הקודש. אדמו"רים יש שהיו כותבים צוואה לפני תפילת ראש השנה. כי אולי מרוב התלהבות ודבקות תצא נשמה. אבל רבותיי, את החשש הזה של להפריד בין שמיים וארץ, של לחשוב שבעולם הזה הקודש הוא רק בקודש, והארץ נמצאת רק בארץ, זאת סכנה שנמצאת גם אצלנו. איפה היא נמצאת? אני אתן לכם דוגמה איפה היא נמצאת. מעשה, מאלה שסיפרתי אותו פה ביקיר, בקלה נחמדה, שבאחד הערבים האחרונים לפני החתונה, אני יושב איתם,
ושואל את הזוג, נו, הכל בסדר? הכל מוכן? עוד שבוע חתונה? שואל את הכלה, בסדר? יש שמלת כלה? אומרת לי, הרב, אל תשאל איזו סיעת הדשמיה הייתה לי עם השמלת כלה. השגחה פרטית. נפלא, מה השגחה פרטית? אומרת לי, הרב, כמה עולה שמלת כלה? אתה לא יודע, 1,000 שקל? 2,000? אתה לא מבין. 15,000 שקל עולה שמלת כלה. טוב, סליחה. חברה של אמא שלי באה אליי, אמרה לי, תשמע, תשמעי. במקום שאני אתן לך איזה צ'ק בסוף החתונה, אני אתפור לך את השמלת כלה. מתנה יפה. שאלתי אותה, אז מה עשית? ציירת את השמלת כלה? ככה אשתי עשתה, ציירה לעצמה שמלת כלה, ותפרו. אומרת לי, לא, לא. לקחתי את התופרת, הלכנו ביחד למעצבת הכי טובה בדיזינגוף. נכנסנו, לבשתי את השמלת כלה, היא מדדה, הסתכלה, נסענו הביתה, תפרה לי. סיית הדשמיה עצומה. אני אומר, ריבונו של עולם, מי שהיא הזכירה 20 פעם, בכל מילה שנייה, בסיית הדשמיה, בהשגחה פרטית, השתבח שמו, על מעשה גזל. היא לא שמה לב שהיא מדברת על גזל. היא לא שמה לב שהיא מדברת על גזל. איך ייתכן? כי זה בדיוק הנפילה של יפתח. שמדבר בשם השם, והולך לשחוט את ביתו. כשאני יוצר הפרדה בין שמיים וארץ, והשמיים הופכים השמיים שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם, ואני לא מבין שההפרדה הזאת היא קיימת כדי שאני אחבר בין שמיים וארץ. אברהם נקרא שקנה שמיים וארץ. אלקנה נקרא שהקנה שמיים וארץ. זה היעד שלי, לחבר. אז השמיים הם שמה. אני מתפלל מנחה בדבקות. מה זה קשור אחר כך לאיך אני מתקן את האוטו ואצל מי אני מתקן אותו? ואם הוא משלם מע"מ, לא משלם מע"מ, או אם אנחנו עושים את זה בהקפה, בשחור, מה זה קשור בכלל? כמו שאנשים לפעמים שואלים אותך, הרב, מה לך? בסדר, זה מבחינה הלכתית, אבל מבחינה מוסרית, מה אתה אומר? מה זה ההלכה אם לא המוסר? איך יכול להיות מין הפרדה כזאת? זאת הלכה, זה המוסר. זה ההלכה, זה החיים. ובנפש יש הרבה מאוד חלקים שתשאל אדם, הלכנו הרב, מה זה קשור להלכה? ולצערנו אנחנו נופלים בזה פעם אחרי פעם, תלך במאות ואלפי בתי כנסת לשיעור שבין מנחה לערבית. ידברו שם ברוטציה על הלכות שבת, חגים, כשרות. שבת, חגים, כשרות. רגע, אין עוד הלכות? העולם הדתי מסתיים בין התפילה לאוכל לחג? החיים שבאמצע הם לא חלק מהתורה? אם אני מפריד שמיים וארץ, אז הם לא. בנצרות אתה דתי פעם בשבוע. פעם בשבוע תבוא לכנסייה, נגמר. אחר כך מה קורה? מה זה קשור? אני עכשיו בארץ, אני אבוא פעם בשבוע, אני אבקר בשמיים, נעשה ביקור. התורה באה ואומרת לך, לא רוצים ביקור כזה. זה לא היעד שלך בעולם להיות בשמיים. היעד שלך בעולם הוא לחבר שמיים וארץ. לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, זה לשיר שירה. שירה זה לחבר בין שמיים וארץ. שירה זה לשיר את השירה שלי מתוך המעשים שלי. מתוך כל דקה ודקה שאני חי ואני שר את שירת השם בעולם הזה. שמעתי תשובה נפלאה. הרב שמואל אליהו קיבל ב-SMS, דרך האתר של עולם קטן, יש אפשרות לשלוח שאלות לרבנים ב-SMS, נראה לי שגם אני אתחיל להשתמש בזה, זה נחמד. נשאל שאלות, יש לי שאלה, נשאל שאלה, ככה, אנונימי, אף אחד לא יודע מי אתה. שאלו את הרב שמואל אליהו שאלה. הרב, ב-SMS, הרב, מה הם גדרי הצניעות? אני הייתי מקבל שאלה כזאת ב-SMS,
מה אני אענה לו? איך ב-SMS אני אענה מהם גדרי הצניעות? איפה נפתח? ענה לו הרב שמואל אליהו, עולה תשובה מדהימה. הרב שמואל אליהו אמר להם, גדרי הצניעות הם שאתה חש את השם מול עיניך בכל רגע ורגע. זאת צניעות. שיוויתי השם לנגדי תמיד, פירושו של דבר שהשראת השכינה היא לא בבית המקדש ובית הכנסת בין 4-6, אלא היא במציאות הרגעית בכל רגע ורגע של החיים. זה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. זה לשיר שירה להשם. ובדורנו, שזכינו לדור הגאולה, הופעת השם חוזרת ומתגלה אל כל תחומי החיים. כי עם ישראל חוזר ושב לארצו, חוזר לבריאותו, לאט לאט. התשובה יכולה להיות רק אם היא מכילה את הכל. רק אם היא תשובה מאהבה. אהבה זאת שלמות. אהבה זאת הרמוניה. אהבה זה חיבור כל החלקים ביחד, חיבור שמיים וארץ. ולכן חז"ל מזהירים, יש קו ישיר בין יפתח לבין מאישה מלך מואב לבין אברהם אבינו. והקו הזה יכול להוביל לאחת מהשניים. או שתחשוב שהעולם בנוי מניתוק בין שמיים וארץ, או שתבין שהמסר שלך בעולם הזה הוא אל תחשב.